אתן מאזינות לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום.
צהריים טובים.
כמוכם בימים להתבודדות, כאן ברדיו כאן תרבות.
יום ראשון של השנה החדשה.
אני אף פעם לא מבין את הקטע הזה.
אני גם לא.
שמעתי את המהדורת חדשות, רגע, רק נגיד שאנחנו באולפן ירס ולין ומיכל חסון, בתוכתנו שבועית, אבל במהדורת חדשות בדרך, אז כאילו אמרו מישהו לא עלינו נרצח, ואז אמרו הנרצח הראשון של שנת 2021, שרשרת של תאונות דרכים, אלו תאונות הדרכים הראשונות של שנת 2021.
הגנב הראשון של תל אביב.
ממש, וכאילו, אתה יודע, לא, אני באמת לא מבין את זה.
שמה?
מעבר לזה...
על ההתייחסות, על זה צורך, קודת התייחסות?
כן, זאת אומרת, זה בסדר גמור, אגב, כשמגיע אחרי כך וכך חודשים, ואתה רוצה לעשות את הסכמה סטטיסטית, כן. הגיוני. אבל כאילו, עצם זה שבתוך מהדורת חדשות אחת, אתה יודע ארבע דברים שקרו לראשונה בשנת 2021, לא יודע, זה לא שהעולם נחצה באיזשהו קו שאין שום קשר למה שקרה לפני.
אין בזה שום דבר מרגש, פשוט התחילה 2021 וקרה האירוע, אז הוא כנראה הראשון ב-2021.
זה מעורר איזה שאלה, אבל זה גם אומרת על, בוא נגיד ככה, על חלק ממצוקת האייטמים שהמציאות נמצאת בה.
לא, אני חושב, יותר ממצוקת האייטמים זה כאילו ניסיון לזייף חגיגיות, שזה ה... הרי כאילו מה קורה בישראל בחגיגות האלה? למה עכשיו נגיד הוסיפו את הנובי גוד? איך הוא השתלב כל כך טוב? כי הוא כאילו סוף סוף נותן איזה הצדגה לחגיגיות שעד היום אף אחד לא הבין על מה אתה חוגג בעצם.
בתוך ישראל, כן.
כן, בתוך ישראל. ופתאום כאילו יש לך טוב, אז יש כאלה שיש להם איזה תוכן בתוך הדבר הזה.
כן, זה גם לא של ה... כאילו זה בסדר, זה תוכן כאילו שלא...
תוכן לאומי כאילו, כן.
הוא לא דתי. נכון. זה לגיטימי.
למרות שאתה אלה, נכון, אתמול או משהו? את הרב הזה ש...
כן, לא.
זה היה דווקא בעיניי...
תופעת רשת נפלאה למי שרוצה לצפות. יש רב שנקרא רב הסלבס, קוראים לו מודחי חסידים, אין לי מושג מי הוא. אבל האינסטגרם שלו הוא... אם יהודי רוצה ליהנות מהעולם הזה, כדאי לו להביט. יש שם הנחות תפילין לשחקני כדורגל באמצע הלילה, עם ברכה, ויש שם, נגיד, עושה עכשיו שלל ברכות לשנה החדשה. תחתבו, תחתמו לכל מיני כוכבות אינסטגרם.
כן, בדיוק, מה שאתה כתבת וזה היה יפה.
שישה אותי נורא.
הערבוב הזה שאנחנו בתוך, זמן זה אשליה.
כן, רק ש... אני באמת, אתה יודע, זה המון פעמים שאלה שאני תוהה עליה, בוא נגיד, במרחבים קצת יותר גדולים. זה שאנחנו זקוקים לנקודות שבהם נוכל לעצור ולהביט, זה הדבר הטבעי. זה לנו אשליה, ובכל זאת אנחנו זקוקים לאיזשהו סד שיאפשר לנו לחוות אותם. מה שלא ברור לי, והתאווה להוסיף עוד ועוד נקודות כאלה. כלומר, אני דווקא מהמינימליסטים, די לי בראש השנה אחד, באמת.
כן, בסדר. באיזושהי
תקופת זמן שמאפשרת. ויש, זה פונקציה שבאמת מתגברת, אני חושב...
שוב, זה כל העניין הזה של למדוד הכל. הרי תגיד שאתה חושב בכלל כל העניין הזה של זמן, שעון, זה הכל דברים סופר סופר חדשים. הכל התחיל בעצם מהרצון לסנכרן לוחות רכבת. לפני זה אף אחד בכלל לא חשב על העניין הזה של לדבר על דקות.
ברזולוציות האלה, כן.
אתה דיברת הרי על רזולוציות. היום מתחיל כשהשמש זורחת, פחות הוא נגמר כשהיא שוקעת, ובאמצע יש לך משימות, אתה אמור לעשות אותן, ובזה זה נגמר. הצורך לתאם את הרכבת הזו עם הרכבות,
כן, זה הסיבה.
הראשון זה התחיל מהרכבות בבריטניה. בהתחלה גם לרכבות האלה היה רק, לדעתי היה להם רק זמן יציאה ולא זמן הגעה. ואז כדי לתאם, אז כבר היית צריך לעשות זמן הגעה. וכאילו התחילו לייצר לוחות זמנים ספציפיים.
וואלה, לוחות זמנים.
דקות, שעות.
וזה צריך לייצר שעון גדול. ועד נוצר
הביג בן.
מדהים.
וכל הדבר הזה. כן, לגמרי. שוב, כאילו אנחנו, ככל שיש יותר פרטים, אתה רוצה יותר לשלוט במציאות. זה הכל הרי פונקציה של שליטה.
זה מעניין אבל שכאילו, אני חושב, את לא צריכה להסתנכרן על זמן עולמי אחד מוחלט. כלומר, זה תמיד נראה לי אחד הפאקים הכי גדולים בכל התכנון האלוהי.
שזה לא מסוכן.
כן, שכאילו, הבוקר שלך זה יום של מישהו אחר, אלא של מישהו אחר וכו'. כאילו, אין לך אפשרות לייצר באמת איזה פריים טיים כלל עולמי.
אבל כשאתה חושב על זה, זה כאילו באמת יותר עולם את העולם מאשר הפריים טיים עולמי, שהוא אשליה, כאילו.
לגמרי.
הוא כאילו האשליה הזאת של עכשיו.
אני חושב שאם אתה אומר כאילו שהרכבות היו, ומחשבה מעניינת, לא חשבתי לפעם, וכנראה שגם נכונה, שרכבות היו הטריגר לייצר שעון, זה מעניין אם כאילו באיזשהו שלב, בתוך כל המרחב האינטרנטי שהולך לאיזשהו זמן, לייצר איזשהו זמן קבוע, ואז תבוא השאלה, האם הוא, מאיזה מעצמה ייקבע הזמן.
לגמרי. מעניין. טוב, זה מתחבר לבלוקצ'יין.
כן.
כסף כללי, כן.
שאלות שיעלו כנראה עוד ויתרידו את נכדנו.
המעניינות באמת. זה נכדנו. מעניינו אותך עוד 5 שנים.
עיר, אני מת על האופטימיות שהגעת.
לא, זה לא אופטימיות, זה המצב. תסתכל על ה... שוב, אנחנו מדברים על הרבה...
עיר, אני רוצה לשאול אותך משהו. כשאנחנו היינו ילדים, הנקודת מוצא של העולם הייתה שבשנת 2021 יהיו מכוניות שעפות באוויר שיקחו אותן למקום לוקום. זה לא קרה.
אז אני אגיד, אני חושב שהמכוניות עפות באוויר, זה כאילו בדיוק האסתטיקה החיצונית, שאנשים נגיד פעם ניסו לדמיין את זה, משהו אהב באוויר, כי פעם היה באמת מטוסים פתאום, ודברים התחילו לעוף באוויר. מה שקורה היום הרבה יותר דרמטי, מכוניות עפות באוויר, העובדה הזאת היא שיש לך מטבע שבן אדם המציא אותו, שאתה לא יודע בכלל מי הבן אדם שהמציא אותו.
על הביטקוין, כן?
על הביטקוין, נגיד. לא משנה, כל הקריפטו, יש לך מאות מטבעות כאלה, וזה נגיד מטבע שמצליח, והוא שווה היום 21,000 דולר. זה היה המקום שהוא עומד בו. ואנשים מתחרים כדי להשקיע בו, בגלל זה הערך שלו עולה. ואיש השנה הרי בשוק הקריפטו, ראית מי נבחר? נגיד הבנק האמריקאי, למה? כי הבנק האמריקאי מדפיס עכשיו טונות של כסף, שהוא גם סוג של אשליה, אבל הוא אשליה כבר ממוסדת, מדפיס טונות של כסף שאף אחד לא יודע מה יקרה איתם אחרי זה. אז אם מישהו אומר לך שמישהו ממציא מטבע, והוא יהפך לדבר הזה, בעיניי זה בחזקת פי כמה מרכב מכונית אפה, בסדר, יותר, פחות, מה זה מעניין? יש לך פה עולם שכאילו הוא נוצר מחדש, דבר מדהים. בהמון המון, המון מישורים, כאילו, אני חושב שבכלל, אתה שואל אותי 5 שנים אחורה, לא אפשר לדמי את מה שקורה היום.
מעניין. אני דווקא מרגיש... אייפון. אייפון.
תחשוב, תחשוב על הפלאפונים שלך לפני... מה ראיתי?
מידן הסנייק?
ראיתי אתמול, לא יודע, חיפשתי איזה משהו וראיתי פרק של ה-in-treatment, כאילו בטיפול האמריקאי. היא מוציאה שם את הטלפון, מה זה, לפני 5 שנים נגיד?
לא, יותר, עשור.
נגיד עשור, אוקיי? מוציאה שם טלפון שאתה בכלל לא יכול לדמיין, מה עושים איתו? בסדר, אפשר להתקשר איתו, אבל חוץ מזה מה עושים איתו? שחק סנייק באמת. אבל יש לך את כל העולם על הפלאפון. זה נגיד דבר מדהים שקראתי לגבי הביטקוין, נגיד שמעריכים, שאיפה הוא יתפוס באמת ממסדי, דווקא באפריקה, למה? כי באפריקה אין לך היום תשתית, יש 8 אנשים שאין להם היום חשבון בנק. אבל כאילו, יכול להיות שהם יקפצו מהיעדר חשבון בנק,
ישר
לביטקוין. בדיוק כמו שהם קפצו, מיעדר מחשבים ישר לאייפון. או לסמארטפון כאילו. זה מייצר כאילו עולמות בעיניי מטורפים, אני חושב שאנחנו באמת חיים בזמן מטורף.
בקיצור...
לא קשור לאופטימי, יש פה גם הרבה דברים רעים.
זה הזמן להשקיע באפריקה. רק נגיד שנשמע עכשיו שיר, שנחשפת אליו בזכות המפיק התוכנית שלנו, נדב אלפרין, שזה, אתה שמעת את זה פעם?
לא, לא, לא.
זה גרסה של אתר מיינר, לשיר שבטח גם בנותיך מפזזות, פחות כמו בניי, של יובל המבולבל.
אוקיי, לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע מי זה אתר מיינר ואני לא מתחבר לי ישיר, אבל אני מניח שנשמע אותו וזה יעד.
אתה זהה, אני רק אגיד שמה שיפה בו זה, הוא מצליח לקחת את השיר הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא אמיתי, קיצור. וגם יובל שם טוב ויובל המבולבל עצמו משתתף פה, בקיצור, בואו תשמעו את זה.
שבו כולם חושבים אותו דבר מחפש את המקום שבו הזמן נגמר מנסה להתקדם בתור הגדול להיות חזק ולא ליפול כל כך הרבה דרכים כל כך הרבה עצות המון המון שבילים ואין סוף אפשרויות בחושך מסביב יש נקודה אחת של אור היא בתוכי ובה אני יכול לבחור ואני מאמין בעצמי כי אני זה אני והאמת בתוכי את הדרך שלי יודע שהזמן לפעול זה רק עכשיו. אלא לא נודע, אני יוצא היום ובליבי החלום. וגם אם לפעמים הדרך לא קלה, קשה להתקדם ויש מכשול בכל פינה, בתוך תוכי יש קול קטן שלי תמיד אומר להמשיך ולא לוותר. ואני מאמין בעצמי כי אני זה אני והאמת בתוכי.
כן, לא ידעתי שקוראים לזה הדרך שלי.
אז זה בדיוק הבעיה.
פחות התעמקתי בקרדיטים ששמענו את זה.
אבל זה כאילו פתאום הופך נכון, מהשיר הקופצני הזה שפותח את הנאמברים של יובל המבולבל, זה משהו שיש בו איזה אמת, זה יפה.
מעניין כאילו איך העיבוד, מי יצר, מי הוליד את העיבוד?
נראה לי שאתר מיינר.
כן?
כן.
זה כאילו, אם אני הייתי המנהל משברים של יובל המבולבל, הייתי אומר לו לעשות העיבוד הזה ולצאת עם זה, כן, זה...
אני חושב שההפך, מישהו כמו יובל המבולבל לא היה מעיז, סליחה שאנחנו תסכים פה בנושא, אבל לא היה מעיז...
יובל המבולבל הוא מסימני המקום.
לא, הוא לא יכול להציג את עצמו...
לא, הוא צריך פילטר שהיה לו כאילו יום בזה.
לגמרי, אבל הוא צריך מישהו אחר שיפלטר אותו.
ברור, הייתי אומר לו לפנות
לאתר
מיינר שכזה, שבאמת לא מכיר לבושתי כנראה.
הוא רק מתחיל, זה בסדר.
אני לא זה, אבל אני בכלל גיליתי שבכדורגל ובמוזיקה, לצערי, כן, כאילו איפשהו נתקעתי, אני עדיין חושב על כדורגל במונחים של יורם ארבל, ועל מוזיקה במונחים של ברי סחרוף. מוזיקה ישראלית פופולרית זה.
אבל זה טבע העולם, לא? כאילו זה בדיוק שתי הדברים, מוזיקה וכאילו ספורט, אני חושב שאתה נתקע... איפה שנעצרת, איפה...
לא, אבל הם כאילו מאוד השתנו, לא? נגיד, אני חושב שיש המשכיות...
קונספטואלית הם השתנו.
כן, אבל... נגיד, אני חושב שיש המשכיות כזו, אם אתה חושב שנות ה-70, 80, 90, יש איזה קונטיניויטי כזה, גידי גוב מוציא דיסק כל כמה שנים, זה פה, יש איזה רצף כזה של משהו. וכאילו פה אני נגיד, אם אני פותח גלגלץ, או כזה, אני באמת לא מזהה הרבה מהדברים החדשים.
אבל מה זה עושה לך? איזה תחושה זה...
קצת דיסאורינטציה באיזשהו מובן.
אתה צר לך על זה? כן, ויתרתי?
לא, צר לי על זה דווקא, אני מנסה לא לוותר, אני מנסה כאילו להכיר את זה, אבל אני מרגיש, בדיוק עכשיו לפני שבאתי לפה, הייתה לי שיחה על פילוסופיה בהקשר, אני מרגיש שכאילו, היכולת שלי להבין את זה נגיד, היא מוגבלת, לא אינטלקטואלית להבין, כאילו להתחבר לחוויה הקיומית, שהמוזיקה המסוימת הזו אמורה להעביר, אז אני כאילו מתקן, סטטיק ובנאל, אני יודע, אז דיברנו פה, שמסוג של כברת כזה, אני יכול להבין את זה. אבל יש דברים שאני כאילו מרגיש שאני לא...
כי בכלל עוברים
לידך. לא, 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 לא יודע אם עוברים לידי, אני לא מצליח... אני כאילו מבין שיש שם משהו, רק אני לא מצליח להבין מה זה המשהו. זה... אותו דבר בספורט אגב, כאילו אני באמת, בעיניי, דיברנו על ביתר וזה, בעיניי ביתר זה סטפן שלוי כזה, או...
אוקיי.
אני יודע, כאלה...
לא, עברו...
ההונגרים.
עברו כמה תקופות.
אני נגיד מסתכל בעיתון ספורט, אני אומר, מתי מביאים את ההונגרים? מה קורה עם הזרים ההונגרים?
הם אמורים להגיע.
כן, זה בדיוק.
יש...
סרגי קרצ'נקו.
סרגי קרצ'נקו. יש בעקוד, ברומן של אלברט סוויסה,
כן.
יש שם סטנה אחת שהיא לא יוצאת לי מהראש שנים כבר, שהאבא... אבא של, אבא בסיפור, גם אבא של אלברט מסתמה, נוסע באוטובוס. הוא יושב במושב האחורי.
זה ביוגרפי לגמרי?
לא חושב ב-100%, אבל כאילו, אני חושב שקשה לפספס את הממדות הביוגרפי של הספר הזה. ספר בעיניי, אגב, מעולה. דתי גם לא כתב מה... עוד. וחבל. אבל, או לא, לא יודע. בכל מקרה, האבא נוסע שם באוטובוס, הוא יושב מאחורה, והוא שומע שיחה של כמה נערים בגיל של הבן שלו. והם מדברים עברית, והוא כבר מבין עברית, למרות שהוא הגיע ממרוקו, אבל הוא כאילו לא מבין מה הם אומרים לעזאזל. על מה הם מדברים? הוא פשוט לא מצליח לפענח סיסטנה כל כך חזקה וכל כך יפה, עם ספרט מהפוינט אוף יו של האבא, שאתה, אתה כאילו, זה בדיוק הפער הזה, כאילו, אתה שומע משהו, אתה מבין שאתה מבין את זה, כי סך הכל זה, זה אותם מילים ואותיות שאתה משתמש, אבל יש פה איזה תהום שישר...
זה מעניין, כאילו... מעניין בהרבה מובנים. רציתי לדבר על על פרשת השבוע, על פרשת ויחי, שהיא תמיד החלק הראשון של לפחות, נגיד שהיא באמת סוף דרכו של יעקב אבינו.
סוף הפרק, סוף החומש.
סוף חומש בראשית, סוף חומש, מה שכאילו אני קורא לו חומש התשתיות, כאילו סוף הבנייה בעצם של העולם שבתוכו הכל הולך, עם ישראל הולך להיבנות אחר כך, הולך להיווצר אחר כך. והחלק הראשון של הפרשה הזאת תמיד מרגש אותי, כי זה ה... באחד הטקסטים הראשונים, אני חושב שאני מכיר לפחות באנושות, על בן אדם שמסתכל על חייו, וכאילו מנסה לחשוב עליהם. ואתה כאילו רואה את זה, זה...
לחשוב עליהם גם קדימה וגם אחורה, זה מה ש...
כן. לחשוב על עצמו בתוך הרצף, וכאילו להבין את המקום שלו. כאילו, בסוף הרי אתה מבין שהמהלך של יעקב, השאיפה שלו מאז שהוא בורח, נגיד, היא למצוא את המקום שלו בעולם. וזה לא היה אצל אברהם, כי אברהם היה לו אג'נדה מאוד חזקה, ולא היה אצל יצחק, כי יצחק לא הייתה לו אג'נדה בכלל. הוא הדור השני, נכון. הוא הבן...
הבן ממשיך, מה שנקרא.
כן, הוא הבן של זה, של טבנקין כזה, זה מה, כאלה, איך קוראים לזה. ויעקב הוא הראשון שבאמת כאילו צריך להגדיר לעצמו את המקום של עצמו. וזה מאוד מאוד מרגש, אני חושב בהרבה מובנים איך שהוא מתבונן על זה, ואני רוצה להקריא שני קטעים קצרים מתוך הפרשנות של המי שילוח על איך הוא רואה את יעקב. לגבי פרשת ויחי, ואז אני אולי כן אגיד על זה גם איזה כמה מילים, כי אני חושב שההתבוננות הזאת של יעקב על החיים שלו היא ממש, אם מישהו רוצה לקחת משהו מהפרשה הזו, או בכלל מספר בראשית, זה הדבר שצריך לקחת, זה ממש איך להתבונן על החיים. הוא כתב ככה, המי שילוח. ויחי יעקב, איתה במסכת אבות, אם אין בינה אין דעת, בינה, היינו הכללים של דברי תורה, היינו טעמי הדברים, כמו שנמצא כמה פעמים. זה הכלל, ועל ידי הכלל יודע לאדם כמה פרטים, ודעת היינו הפרטים. וזה פירוש אם אין בינה, אין דעת. היינו, אם אין האדם יודע הכלל שהוא טעם הדבר, אינו יכול לדעת הפרט, כי מפרט אחד לא יודע הפרט שני. וכן להפך, אם אין דעת, אין בינה. היינו, אם תמצא לומר, עדה הכלל ולא יצטרך ללמוד הפרט, על זה אמרו אם אין דעת, היינו שלא יהיו מסודרים אצלך הפרטים, שלא תדע שורש הכלל האמיתו, איך יוכל להסתעף. וזהו ויחי. היינו שורש החיים, והוא הכלל של כל דבר. ויעקב, היינו דעת הוא הפרט. כי יעקב מכונה נגד זעיר אנפין, היינו שהשם יתברך משגיח על כל פרט, על כל דברים הנצרכים לו, אפילו קטן שבקטנים.
תסביר רגע את הפשט.
כן, רק אני אסכה על זה. אני חושב שהוא מנסה להבין מה זה הביטוי הזה של ויחי יעקב, הצירוף בין שני הדברים. והוא מדבר על באמת איך העולם שלנו מתנהל, דבר שאנחנו תמיד שוכחים אותו, אני חושב. שמצד אחד יש את הויחי, שזה הכללים, כללי המשחק, המסגרות, הפרדיגמות, התפיסות הגדולות, שבתוכם חיים אנשים קטנים, יעקבים כאלה. שיעקב הוא באמת הכוח שלו, אולי גם לא נקריא את השני, כי אולי זה מספיק לדבר על זה. יעקב הרי שהוא מידת האמת, הכוח שלו בזה שהוא חי מפרט לפרט. הכוח שלו הוא בפרטים ובהבנה בהבנה שהחיים נוצרים מפרטים. אנחנו מדברים בהקשר של ספרות, יש לך את העולם, הסיפור נוצר מהפרטים שמתווספים בתוך העולם שאתה יוצר שם, בתוך המסגרת הזאת של הרומן.
אני מזכיר את הציטוט בסרט עכשיו של אהוד ברק, שהוא מתחיל בציטוט של טולסטוי. ראית את זה?
לא ראיתי את הסרט.
סרט מעניין, סרט של רנטל על אהוד ברק. אז הוא מתחיל באמת בלהגיד, באמירה הזאת של טולסטוי, שההיסטוריה עשויה מאוסף של פרטים קטנים, כאילו. ורק הוא קצת מתנגד על זה ואומר, למנהיג בכל זאת יש איזה... כן. תפיסת על מעבר לאוסף הפרטים.
זה בדיוק הישעיה ברלין על טולסטוי, כן? של השועל והכיפות.
כן,
הדבר הזה. שזה מעניין בפני עצמו עכשיו. אבל אני חושב שפה כאילו ההבנה הזאת של יעקב, שכאילו האמת, הרי יעקב מההתחלה, דיברנו על זה, אני חושב, בתוכנית, כשיעקב הופיע בחיינו השנה.
הפציע.
יעקב הוא מההתחלה לא יודע כלום. בהגדרה הוא כאילו לא יודע. והוא מתנהל בעולם הזה כאילו באמת מרגע לרגע לרגע לרגע, מפרט לפרט לפרט לפרט. וגם זה מדהים אגב, עד כמה זה עמוק, כי בגלל זה הוא גם לא יודע, נגיד, שיוסף חי. כי הוא חי את הפרט הנוכחי. כן. וזה כאילו העמידת אמת שלו הזאת, שלה לבדוק בכל רגע איפה אתה עומד, ביחס לכלל, ביחס להקשר.
משהו בשפה החסידית של, היית בעצם מכונה את תהליך הבירור. בדיוק. אתה מברר כל הזמן.
בדיוק, התהליך הזה, הבירור התמידי, מה שבשפת המרקסר, זה המהפכה המתמדת, כן. אוקיי? הרעיון הזה של מרקס, של מהפכה מתמדת.
אתה לא יכול לשקוט על שמריך באיזשהו מובן.
בדיוק. וההבנה הזאת היא שזה, כשאתה שוקע לעומק, הרי אנחנו עוד רגע כאילו נתחיל פרק שמות, ספר שמות, שזה הפרויקט של היהדות. כלומר, בסוף כל המלחמה הזאת של אברהם, של ניפוץ הפסלים, ושל אחר כך המאבק הזה נגד עבודה זרה, זה בדיוק המקום שבה עבודה זרה נוצרת. כשאתה בטוח, נגיד, הרי מה הוא אומר פה?
כשאתה נח על זה ריד אפנה.
כן. לא, לא, כשאתה בטוח שאם אתה יודע את הכלל, אז אתה יודע את הפרטים שלו. או הפוך.
הבנתי מטור.
שאתה בטוח שאם אתה כאילו חי את הפרטים, אז אתה לא צריך את הכלל. עכשיו, ההבנה שכאילו הקיום הוא מערכת יחסים תמידית בשל השוואה בין הכלל לפרטים, ובכל רגע נתון אתה בודק, אני יודע, במונחים העולם העסקי, אתה בודק את היחסים בין התוכנית האסטרטגית לתוכנית העסקית שלך כל הזמן, איפה אני עומד, מה קורה, מה משתנה. עכשיו, כשאתה מבין את העיקרון הזה, יש זמנים שהעיקרון הזה הוא כמעט מעמסה. כי נגיד אם אתה מסתכל על עולם שיחסית יציב, אז אתה מהנודניקים האלה שאומרים לך, בסדר, זה ממשיך, מה אתה רוצה שאתה...
מה שנקרא, זה עובד.
זה עובד, מה שתומס קון קורא לו, הפילוסוף של המדע, הוא קורא לו עולם של הצטברות. דברים מצטברים אחד לשני וטטטם וזה עובד. אבל יש זמנים באמת כמו הזמן שלנו, שבהם שום דבר לא מצטבר, שהכל קופץ מדבר לדבר לדבר לדבר, ואין באמת כאילו תהליך כזה של הצטברות, הכל שבור. ואז העיקרון הזה של יעקב, של כאילו מידת האמת, היא הופכת להיות הדבר הכי חשוב כדי לשרוד את הזמן. אם תרצה בעוד איזה רפרנס או name dropping או איך שלא תגדיר את זה, זה בדיוק ההתרגשות הכי גדולה של ולטר בנימין מהמאה ה-19. כאילו פרויקט הפסאז'ים השבור, של ליקוט של אין סוף פרטים, בזמן שבו אתה לא יכול להתחייב על שום דבר. נגיד כשהוא מדבר אחר כך בתזות של ההיסטוריה, תזות שלו על ההיסטוריה, אז הוא אומר, תצא להילחם, אבל תזכור, או תאמין בקומוניזם, או מרקסיזם וזה, אבל תזכור שבסוף זה כלל ש... הוא יתפרק, הוא מורכב
כן,
מפרטים,
הוא עוד כלל.
ויבצר כלל כן. חדש. כאילו, התנועה המתמדת הזו אצל יעקב, זה דבר שכאילו, כשהוא יושב בסוף חייו, והוא מגדיר, זה כאילו בדיוק ההגדרה שאיתה הוא יוצא.
אגב, זה מעניין גם אפילו ברמה כמעט מתמטית, כי גם אצל אברהם וגם אצל יצחק, יש בן אדם אחד שלוקח את הכל, יש בעצם איזה כלל אחד נורא נורא גדול. יעקב צריך לפרוק את זה, לפרוט את זה לתריסר פרטים. כלומר, עצם זה שהוא צריך עכשיו להדביק ברכה מיוחדת לכל אחד מהרצף, לצרף עוד שתי ילדים של הבן שלו ולהכניס להם. זאת אומרת, הוא באמת, אני חושב שאתה צודק לחלוטין, אני חושב שזו תפיסה מחשבתית אחרת לגמרי, איך שהוא רואה את המציאות. השאלה מעניינת היא, למה זה לא ממשיך? אתה יודע, זה מעניין, כי כאילו יעקב...
ביהדות זה כן ממשיך.
לא, בסיפור הזה, זאת אומרת, מה קורה בחומש שמות שנתחיל? כבר אין את ההתפרטות הזאת יותר. ההסתכלות היא שוב חזרנו למטה.
לעם.
לעם, בדיוק. אבל כאילו מעניין, זה כאילו הספר בראשית נסגר עם המהלך הזה, ונפתח מהלך חדש, הוא כבר אחר.
כי אני חושב דווקא שזה גם... אני אגיד את שני דברים. אחד, לגבי הסיפור עצמו של יעקב. יעקב ברגע הזה אגב, זה פעם ראשונה שהוא לא רוצה לדעת. הרי הוא כל הזמן כן רוצה לדעת. הוא אומר לו, אם אלוהים יהיה איתי, אני יודע שזה, ואחר כך המלאך מדבר איתו, אומר לו, תגיד לי איך קוראים לך, הוא לא אומר לו. הוא נתקע עם השאלות, אבל הוא כן... ופה הוא כאילו שלם כזה, הוא יודע שהוא לא ידע. אני חושב שדווקא מה שקורה כאילו בספר, שמות, אין דווקא לדבר על זה, גם בפרשות הבאות, זה ההבנה הזאת שאתה לא יכול לחיות ככה. כלומר, בסוף אתה צריך את המטה הזה של העם. אבל גם כשאתה מייסד את העם הזה, הפאונדר שלו בסוף ימות ואתה לא תדע איפה הוא קבור. כלומר, זה בדיוק, זה הוולטר בנימין. כן. תהיה לך הגדרה, יהיה לך סיפור, אתה תוכל להזדהות איתו, אבל אם אתה תתחיל להאמין שהוא הכל, אז אתה תדע שהפסדת. וזה כאילו, זה עבודה זרה.
זה יפה, לקחתי מכל מה שאמרת, עכשיו רק משהו אחד שטותי, שצריך לייסד איזה עם.
זה תמיד טוב.
נצא לשיר?
כן.
רציתי תהיה מוהבת ובלילה תהיי לי מאהבת כמו פעם תבירי בי אש של אהבה למה סתם בלי סיבה את כועסת במשפט ומבט את הורסת לכולם את הטעם הטוב שבחיים הראה אין רק אתמול עוד אהבנו ולשנינו עוד פרחי אהבתנו נחשפים הם פורקים הם ויפים רעיה לחיינו הסתם על דבים והשכימי בחיוך ולהשיב כמו פעם שוקלת שנית מילותייך מתפרצת חר מתחרטת אך מאוחר רעיה עוד גואש ביוני כמו נער אל גנך הוא עורק בדחי שער ומציא אל חקך את ראשי והתפייסי אתמול עוד אהבנו ומאחד הכל בנינו ולשנינו עוד פרחי אהבתנו נחשפים הם פורקים הם ויפים רעיה והשכימי בחיוך ולהשיבי כמו פעם אהבה
רעיה
יפה
נשאר קצת
שיר יפה, האמת זה שיר יפה
למה האמת? זה שיר יפה נקודה, בלי האמת.
נכון, נכון, נכון.
לא צריך פה דיסקלי. באמת דיברת על הצוואה או הנאום סוף החיים המרשים מאוד של יעקב, וההפטרה שמדביקים לפרשה הזאת היא בעצם הנאום המקביל של דוד.
כן.
ואני רוצה לדבר ככה כמה
דקות. נאום הנקמה.
נאום הנקמה, בדיוק. לדבר על הפערים המעניינים. המון פעמים יש את המשחק הזה בין פרשה להפטרה, כלומר, פרשה נותנת לנו איזה גרסה, אנחנו רואים גרסה אחרת מהעתיד בתוך ההפטרה.
אתה יודע שאלייבוביץ' הרטן, שהוא סרב לקרוא את זה, כאילו הם מבקשים ממנו בבית כנסת.
באמת?
גם אבי רביצקי כותב על זה, ששניהם הם מזמינים אותם לקרוא את זה, הם לא היו עולים לקרוא את ההפטרה. לייבוביץ', כאילו בזה שלא אומר, זה ההפטרה שממחישה מה קורה, אפילו נעים, אפילו, הכוח משחית אפילו את נעים זמירות ישראל. זה כאילו נעים, נעום של שחיתות בעצם.
כן, אז נגיד שכאילו אם יעקב באמת מדייק לכל אחד מבניו ונכדיו אגב, לפחות חלקם, קדימה ואחורה, איזושהי אמירות מוסריות מאוד מאוד חזקות, איזושהי אמירות של לעתיד. הנאום של דוד נפתח במין, מה שנקרא, מס שפתיים של כדאי שתהיה עובד השם, כי בסך הכל הוא היה סבבה איתנו. ואז הוא הופך לרשימה של משחקי הכס, הסנדק, כל אחד יבחר את הרפרנס האהוב עליו, של פשוט מסע רציחות, נקמות וסגירת חובות. מהסוג שאין בו גם שער רוח, כלומר, אתה לא מרגיש בנאום הזה, הוא נאום כל כך תכליתי, כל כך...
יבש.
כן, שכאילו אין לך אפילו... מה זה? ככה זה נגמר. עכשיו, אני חושב שזה מאוד נתחבר למה שקורה קודם, זאת אומרת, לדמות הזאת של המלך המזיע ששאף פעם לא חם לו, ונמצא בסוף די לבד, ואישה צריכה לחמם אותו, ליטרלי, כאילו, יש משהו בסצנה, הסיום של דוד הוא כאילו סיום מאוד מאוד עצוב.
מר אפילו, כן.
מר ומגעיל, וכאילו יכול להיות שאם הוא היה מסיים אותו קודם, היה לו איזה שער רוח לתת. אבל בסוף כל מה שיש לו להגיד לשלמה, לבן הנבחר, בסוף מכל רצף הבנים האפשריים, הוא תסגור לי את הפינה הזאת, תסגור לי את הפינה הזאת, בדרך כלל דם מעורב שם.
כן.
ובאמת האינסטינקט הראשוני הוא, כמו שעכשיו ציטטת מלייבוביץ' ומרביצקי, זה להתעצבן. זה להגיד מה זה הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד שככל שהזמן עובר, ואני חושב שהדמות של דוד היא הדמות שכמעט הכי מעניינת אותי, דיברנו את זה כמה פעמים בכל התנך, אני אוהב אותו בגלל חוסר הסטריליות שלו.
יש לך נגיד רפרנס פוינט למישהו בהווה, שהוא, לא בהווה המיידי, אבל שמעדד לך את דוד, כי זאת אומרת, דוד זה
לא.
משה דיין, אני יודע,
לא,
דוד
לא,
זה...
לא, לא, אין לי בראש לך יש?
לא. עכשיו כאילו סתם תוך כדי ששאלתי, קפצתי לה משה דיין, אבל לא יודע אם זה...
כן, דיין?
לא יודע אם אני לא... אם אנחנו סומכים על אסוציאציות, אז...
דווקא עכשיו אמרתי אריק שרון, אבל לא יודע, מעניין.
בסוף מעניין שכאילו המשורר הזה, בסוף הוא מסתכם באסוציאציות שלנו, כאילו בסוף באנשי צבא.
באיש הקרב. אבל זה בדיוק הנקודה, שכאילו, שוב, מה יש בצבא הזאת? בצבא הזאת אין משורר, אין פואטיקה, אין שער רוח. יש כאילו רשימת מקולת של את מי לחסר, ואת מי לא, וכאילו... עכשיו... אני חושב שכאילו, באמת חוסר הסטריליות המובהק של דוד בא ברגע הזה, כי אין לו מילים גדולות להגיד. אין לו אפילו איזה טוב למות בעד ארצנו, בהשאלה. יש לו רק את הרשימה. אני חושב אבל שיש בסוף כאילו כן מזה, זה מסר שאני לוקח אותו לתוך אולי החיים אפילו הפוליטיים שלנו, ואגב, האייטם שיבוא אחרי השיר הקרוב. אני חושב שהוא בעצם מנסה להגיד לשלמה, בסוף יש פה מציאות. אני יכול עכשיו לתת לך איזו אמירה רוחנית מאוד מאוד גדולה, ואני יכול להגיד איזה מילים אחרונות מהסוג שמצטטים אותם שוב ושוב ושוב, ואני יכול מצד שני לתת לך רשימה שתגרום לך להישאר על הכיסא הזה ולא ליפול אחרי דקה. וכאילו אני חושב שגם אצל דוד, בפסיכולוגיה שלו, אם מותר לי להגיד את זה, יושב שאול, יושב המלך הקודם, מי שלא הצליח בעצם לייצר המשכיות ושושלת. והוא וגם כמי שחווה בעצמו את המרד של בנו ואבשלום ועניינים, הוא מבין שבסוף כל זה לא כל כך חשוב. זאת אומרת, כל המילים הטובות, היפות, המוסריות, כל הנאום האולטימטיבי...
cut the bullshit.
בדיוק, cut the bullshit לא יעמוד אם הוא לא יצליח לייצר פשוט מציאות. והמציאות הזאת היא מטונפת, היא מרחץ דמים מהסוג הכי מגעיל.
זה מעניין עכשיו מה שאתה אומר פתאום, כאילו ככה אני חושב, שהנטייה שלנו לחבר את ההפטרה והפרשה זה לבוא ולהגיד זה נאום הפרידה של כן. יעקב וזה הצוואה של דוד. אבל לפי מה שאתה אומר, וזה מאוד מעניין, כאילו ההפטרה בעצם מתחברת לרגע הזה בפרשה שבו יוסף, שבו יעקב מברך את הילדים של יוסף, ויוסף כאילו מנסה
להחליף
את הידיים. יעקב מחליף את הסדר, יוסף כן. רוצה כאילו שהכל יהיה סטרילי,
בדיוק.
כמו שאתה אומר. ויעקב הזקן, הנרגן שאינו עצבים עכשיו לקשקושים, אומר לו... אני מבין שהוא הבכור, אבל מה אני אעשה שהוא הולך, הוא יהיה המוביל, וכאילו הוא מייצר את מה שאתה מתאר בדיוק, את הפער בין המשחק לבין כאילו החיים עצמם. הוא אומר, תשמע, זה המציאות, כאילו, וזה היכולת של האדם הזה בסוף חייו לבוא ולהסתכל על החיים ולהגיד, אני כבר לא משחק את המשחק הזה, שהוא טוב כדי להתקיים בעולם. אבל אם אנחנו רוצים להסתכל כאילו על הגרעין, זה הגרעין.
יפה.
מעניין, אבל אז קצת מדכא שזה הגרעין, כאילו, ההשמדות האלה. אבל יכול להיות שזה נכון.
לא יודע, אבל זה בדיוק הנקודה, אני חושב שצריך לא לשפוט את זה, אלא פשוט להביט בזה, כי כאילו זה משל, וטוב, אנחנו עוד נחזור לפוליטיקה עוד רגע.
מעניין.
בינתיים, ליאונרד כהן.
אני It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. His woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried.
ורוצחי, זה היה הקשר.
הצוואה.
הצוואה, כן, צוואת...
ליאונרד לאחיו.
ליאונרד לאחיו, יעקב, הילדים, דוד וה...
זה שיר שהוא, אני אפילו לא התעמקתי בזה, אבל לא היית יודע, הוא שיר ביוגרפי?
אני לא יודע.
אולי נדב יודע
ש... נדב אלפרין יברר את זה, ויעדכן את המאזינים שלנו.
לאונרדולוג.
לאונרדולוג. יום אחד יהיה באמת מקצוע כזה.
כן. לא, כי יש שם איזה סיפור מטורף. הבגידה הזו, זה יפה.
אגב בגידות, אתה אומר, כן?
לא יודע אם אגב בגידות. רציתי להגיד הערה קצרה ולא מאוד משוכללת, אבל קורה משהו ב... יעשה כזה, יעשה לנו, יחזיר אותנו לאחורה. אני נגיד מעולם, מרגע שבני, אני רוצה לדבר על בני גנץ קצת, אוקיי? ניתן את ההקשר.
גם אתה, כן.
כן. אני לא האמנתי בבני גנץ מההתחלה, ואני חושב שגם ניהלנו בשיחות פה בינינו, וגם מיד שהוא הופיע, אני חושב הסרטון הראשון שלו בחוסן ישראל היה כמה ערבים הוא הרג בעזה, ואמרתי, הוא איש ימין, זה ברור מאליו, ואחר כך גם היה את הציטוט שלו, שהוא סוגר את הדלת בפני ממשלת נתניהו אבל לא נועל אותה. כלומר, היה ברור לאורך הדרך מי הבן אדם ומה הוא באמת, אוקיי? דיברנו על הפער הזה בין המילים לבין מה שאתה... היה ברור מי הבן אדם ומה המילים שמעליו. אבל אל מול נגיד הכתיבה או החשיבה שלי, לא רק שלי, אבל שלא המון אנשים, היו המון 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 קולות וכוחות שנתנו לו את הכוח שנתנו לו, והפכו אותו למשהו שהוא לא בהגדרה וניפחו אותו. באופן אקטיבי ניפחו אותו וגררו אותו למקומות שהוא לא נמצא בהם, והם אלה בדיוק אותם קולות שעכשיו כאילו רומסים אותו, מציגים אותו כשקרן, נוכל, רמאי, ובטח טמבל, כל הדברים.
ומנסים את כל מה שהם ניסו להגיד, אז שזה לא נכון?
עכשיו זה נכון.
עכשיו זה נכון, כן.
עכשיו, ההערה שאני רוצה להגיד, והיא הערה שהיא חשובה בדיוק למה שדיברנו עכשיו על יעקב, מה שדיברנו בכלל כל השיחה שלנו היום האמת. שהדבר הכי שחסר בשיח הזה שלהם, זה ההכרה בטעות של עצמם.
כן, של הזיהוי הלא נכון.
לא רק של הזיהוי, של כמעט של ההתעלמות, של העצימת עיניים, של השקר,
או של הדמייה עצמית.
של הונאה עצמית וכו'. ואתה רואה שיחה, שבה יש כאילו בן אדם, בני גנץ, נגיד שאני בחודשים האחרונים כתבתי עליו כמה פעמים, דווקא שהוא מרטיר של הישראליות, בעצם הנוכחות שלו שם, שאני חושב שבאמת היה לה ערך סופר משמעותי לכל מה שקורה היום, לטוב ולמוטב. רואה אנשים שכאילו לקחו איזה אייקון כזה, בני גנץ, הם ניפחו אותו אז, והם כאילו רומסים אותו עכשיו, וההיעדר ביקורת עצמית על המהלך הזה, זה בשביל משאיר אותם לחודים בלקחת עוד פעם אייקון כזה, לנפח אותו וכאילו לדרוך עליו. וזה איזושהי תחושה שהיא, כשאני מסתכל עליה מהצד, היא הרי תמיד מלווה גם בפאטוס ובדיבור כזה, מאוד, מאוד יודע, כן? ומאוד ברור לו עם המון 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 תשובות, וזה לא יודע, זה ברמה הכי בסיסית, זה כאילו מעציב אותי, סוג ההתבוננות הזו מהאנשים שאני חולק איתם ערכים לפחות מסוימים, וזה כאילו, לא יודע, זה, רציתי פשוט להשמיע את העצב הזה.
קראתי את הטור של מסגב.
כן.
זה, אז הוא כאילו ניסה להגיד, הוא כמובן כדרכו, כפי שהמליך...
את בני גנץ.
קשר קשרים לבני גנץ, עכשיו הוא ראש המיידי אבנים, ואז כאילו במה שהוא מנסה, אני לא, שוב, זה לא העמדה שלי, אני מייצג את מה שהוא אמר, הוא אמר, בעצם הייתי כל כך מיואש, המצב הוא כל כך נורא, שגם אם הם מביאים לי חתול, והיו מראים לי סקרים שהחתול הזה יכל להוביל, אז הייתי תומך בו.
אז אני אומר...
זאת אומרת, העמדה שלו הייתה עמדה של ייאוש...
אז אני אומר, נגיד שמישהו אומר משפט כזה, והוא אומר את זה בביטחון, אבל זה כאילו הברקה כזאת שטקסטואלית, נגיד, להגיד דבר כזה.
כן, אני לא יודע אם ציטטתי...
לא, לא משנה, אני אומר, הרעיון הזה של כן, שכאילו היינו בוחרים בכל אחד, אז אם אתה אומר דבר כזה למישהו, שהוא כרגע יש לו איזה כל אחד כזה, שהוא גם פחות או יותר בעיניו בסדר, ברשות הממשלה, למה שהוא יצביע על הדבר הזה?
נכון.
כאילו כל המחשבה, הרי מה הקשר העמוק של כל המחשבה הזאת שהראית, שהיא בדיוק החיפוש אחרי פתרונות קסם וזה, זה איזושהי מחשבה או שהצד השני מטומטם, כן? או שכולנו מטומטמים בעצם, או שבעצם, או שכולם באמת מיואשים כמוך. עכשיו, חוסר היכולת הזאת לצאת מהמצב הקיומי שלך, שהוא נובע מהקשר וזה, ולחשוב שהוא כאילו המצב האוניברסלי, זה מה שמפיל אותך כל פעם על הפרצוף. וזה דבר שהוא באמת, הוא באמת מעציב, כי אתה רואה אנשים שהם באמת מיואשים, באמת כואב להם. אתה שותף לייאוש שלהם ושותף לכאב שלהם, ועדיין אתה רואה איך הייאוש והכאב שלהם, כאילו מונעים מהם לצאת מהייאוש והכאב. זה מעגל קסמים כזה שהוא בעיניו באמת בעיקר עצוב.
הוא גם לא פתיר כרגע לדעתי.
הוא מעגל קסמים, נכון.
וזה בדיוק הבעיה, והטעות המרכזית, לפחות בניתוח שלי, המחשבה שיש מישהו מבחוץ יכול לפתור אותו. יש ציפייה אינסופית שיבוא דאוס אקס מכינה שתפגור את
הסיגה. נכון.
הוא פשוט לא קיים.
זה דווקא הדבר המקסים שקרה השבוע, שאייזנקוט הודיע שהוא לא מוכן להיות פתרון קסמים. שזה דבר, זה, אגב, זה כאילו, זה יוצא דופן. כן, יש בזה איזה קסם מסוים. בדבר שבר, אני לא נכנס כרגע.
ואני אמרתי לא, מה שנקרא.
ואז גם כמובן עכשיו כולם תוקפים אותו, למה הוא לא נכנס? זה.
מה זה כולם? מי שתוקף אותו זה בדיוק האנשים.
נכון, ואלה שתוקפים את תקפו את בני גנץ, והמליכו אותו ויצרו את כל המאגר. ברור, אבל אני אומר, זה
במיליה מאוד מצמצם את זה.
לא, במונחים נגיד של השיחה שלנו ושל התוכנית, כן, זה אותם אנשים שהלכו אחרי שבתאי צבי באופן עיוור, נגיד, וגם אחר כך, אחרי שהוא התאסלם, הם כעסו עליו שהוא התאסלם, וכאילו יצרו איזה מהלך שהתעלם בכלל מהבן אדם ומכל מה שהוא עשה, הרי זה, אולי זה מדייק לי את מה שרציתי להגיד, כאילו, אתה רואה פה, הדבר הכי מטורף, זה שבשם רעיונות הומניסטים אולי, אתה רואה דה-הומניזציה מטורף לבן אדם. זה בן אדם, מורכב, עם רגשות ורצונות ואינטרסים וזה. ואז אתה כאילו לוקח, מגלף ממנו את כל האנושיות, שבו הופך אותו לאיזה קריקטורה של משהו, ואז אתה כועס עליו שהוא לא קריקטורה והוא בן אדם.
יותר מזה, וכשאחרים עשו את זה בזעיר אנפין, מהצד השני זה היה...
זה ברור, זה ברור, זה ברור.
שיר.
When you leave, there's cordite in the air, a ringing in the stillness, smoke drifting up the stairs. When you leave, when you leave, my heart sounds in my ears, a beating in the darkness, a trace of you still here. When you thank you.
אנחנו...
נגיד שזה היה מרק נופלר.
כן, מאוד יפה. אנחנו לקראת סיום, אני רוצה שטיפה, שלא כדוד נסיים בשירה. השבוע גם יש יום הולדת לתת קרמי, שנולד ב-25, אני חושב, אז אנשים שטובים אני במתמטיקה ידעו להגיד בן כמה הוא היה אמור להיות היום. וגם ראו בהוצאת מקום לשירה שני קרחים של כל השירים.
הוא נולד בראשון לראשון, זה כאילו היום?
נולד ב-31.
אוקיי.
כן, כאילו אתמול.
לא, זה כאילו, לדעתי זה משמעותי בשנה, לא?
כי
אם הוא נולד ב-21.
אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, יפה. למחשבי
הקיצים.
ראו במקום לשירה שתי קרחים של כל שירי תת קרמי.
נגיד את זה כמה מילים עליו.
נגיד כמה משפטים על קרמי, משור שאני מאוד אוהב, אני חייב להגיד, אולי אפילו בראשי פרקים, נולד בניו יורק למשפחה אורתודוקסית, אבא שלו רב, הוא נשלח לתל אביב, אבא שלו רב שמתעקש לדבר את המברית בבית, כן, בניו יורק, נשלח לתל אביב, חוזר לניו יורק, לומד בישיבה אוניברסיטי, לומד בקולומביה, מגיע שוב לישראל, לומד פה ספרות עברית בעברית, פלמח, אני ככה מצאת מהזיכרון.
ישראליות.
ממש, פלמח כיבוש לטרון, כאילו ברמה הזאת. כן, כן, כן. אחרי זה הוא בעצם מתחיל לתרגם, מתרגם נפלא, גם מתרגם צ'קספיר, גם מתרגם מגרמנית, גם מתרגם מצרפתית, ודעתי מאוד כמה שפות, בינם רב לשוני. בשביל שוב הוא גם מתרגם, הוא מתרגם הכי טוב שאני מכיר, לשירה עברית לאנגלית. The best of הזה שהוא הוציא בפינגווין הוא ממש מאסטרפיסט של תרגום. והוא גם שורר. שורר, לא רוצה להגיד נשכח, כי...
יש לו תקופת לונדון, לא?
יש לו תקופת לונדון, יש לו...
זך...
יש לו, אני חושב שהוא היה מרצה אורח באוקספורד לכמה סמסטרים. הוא אדם מאוד מרשים, קרמי, הוא מאוד לא נשכח, זה לא נכון להגיד שהוא משורר נשכח, וגם אפילו כמה תוצרים שלו חיים את הישראליות בצורה קיצונית, לדוגמת שמולי קיפוד, ספר ילדים. אבל אני חושב שהוא... למרות שהוא לא נשכח, הוא כאילו תמיד...
בצד.
כן, בצד. הוא לא קיבל את המעמד שלו. זה מה שמאוד בולט כשרואים ככה את שתי הקרחים האלה, ואני צללתי עליהם בשבועיים האחרונים מכל מיני סיבות אחרות, הוא שהקרח הראשון שהוא כל השירים פחות או יותר עד שנות ה... בואו שאני לא אתאה, עד שנות ה-50, עד 60 למעשה, זה שירים שמשורר שמון לחפש את דרכו. מנסה להבין מה יש לו להציע, מה הוא יכול לעשות עם העברית, לאן הוא הולך. והחלק השני, הכרח השני הוא פשוט של משורר טוב, שלא רק שיודע לאן הוא הולך, אלא גם עושה את זה. זאת אומרת, הוא שם איזה מימוש של ההבטחה שאתה רואה בחלק א'.
אז אתה רוצה להוציא אותנו לשבת עם
איזה... זהו, אני רוצה להציע אותנו לשבת. האמת היא שסימנתי בו כל כך הרבה, ויכול להיות ששבוע הבא...
נמשיך, כן, שווה גם להתעמק קצת.
כי יש מה. אבל אני רוצה, דווקא, אתם יודעים מה, נקרא שיר שהוא יש בו איזה שעשוע. נכנס לתוך שעשוע. יש פה, אגב, אנחנו, טוב, שבוע הבא נדבר על זה. יש פה שירים שיש המון מה לדבר עליהם, אגב, בעניין של צוואות ומוות. אבל נקרא שיר משעשע. זה נקרא פקודת יום, וזה מתוך הספר התנצלות המחבר. פקודת יום. לשמח את הילדים, לשמח את הילדים, לשמח את הילדים. שלא ישמעו את הצריכות הניכרות בגרוננו. שלא יראו את יער האנטנות הצומח מראשנו. שלא ישמעו את קולות הקריאה העולים מכל עבר. בגד, נייר, סדין, שמיים. שלא ישמעו את עיני השכן נדרכות מאחורי הטריס. שלא יראו את צבעי ההסוואה שמתחת לאור פנינו. שלא ישמעו את רשתות הקשר הדולקות בגופנו. אנחנו צריכים להמציא צופן של מבוגרים, כדי שנוכל לדבר על פעמון רחוק, נפל, אורן ירוק. נהדר, ענן קטן, נשבע, כאן ציפור, נפצע. כאן המפקד, כאן הציפור ניסה על ענן קטן, נח באורן הירוק, לכל פעמון רחוק, לילה טוב, סוף, לשמח את הילדים, לשמח את הילדים.
יפה.
לשמח את המאזינים. לא יודע, אני מת על השיר הזה.
יפה.
נודה לדבל פרין שיערך ופיק, אנחנו נפרדים ב...
מתוך אלבום, דעתי חדש. של אבישי כהן החצוצרן, ושל יונתן, לא זוכר את השם המשפחה שלו, בסנטרן, שווה להקשיב.
שבת שלום.
Thank you.